אז בינתיים נקרא, תשמעו בעל פה, מתוך דברי הרמב״ם. נזכיר מה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם אמר שהדרך כדי להגיע לאמצע, צריך הרבה פעמים קצת לנטות מהאמצע. למרות שהאמת היא שדרך האמצע היא הנכונה, ולא הנטייה, אבל הנטייה מהאמצע היא, הוא קורא לזה דרך הרפואות. נכון? כשאדם כל הזמן נוטה, נמשך לכיוון מסוים, דרך על הדברים שיותר נוגעים אליו, שיותר מתאים לבקשה של הצד האנוכי, האגואיסטי של האדם, ולמרות שהצד הזה לפי הרמב״ם הוא בכלל לא פסול, יש לו מקום, כמו בדיוק כמו הצד השני, במאזני השכל צריך לשקול בדיוק את האיזון הנכון בין למשל נתינה לאחרים לבין הדאגה לעצמי, שניהם דברים יקרים, שניהם דברים חשובים, אבל הסובייקט מושך קצת לכיוון מסוים, אז הרפואה היא קצת למשוך לכיוון השני, אבל לא שזה האמת, ואומר לכן גם יש כאלה שטעו, שראו חסידים, שהחמירו מאוד בכל מיני דברים, כי הרגישו את הצורך להתרחק ולהתרפא מהקצה הבעייתי. אגב, נוסיף אולי ונאמר שלמה הם כל כך הלכו רחוק, אם האמצע הוא החשוב, אז הלכו קצת, למה הלכתם רחוק? אותם שהוסיפו פרישות. אז זה... הרמב״ם אומר שהם עשו דרך הרפואות, אפשר לצרף את דברי הרב שאומר שיש חסידים שעשו את הדברים לא בשבילם אלא בשביל הציבור. כלומר, לפי המאבק הוא לא אישי פרטי, מבחינה אישית פרטית, אדם היה יכול לחיות במאוזן. אבל הוא חי בעולם שיש בו משיכה מאוד חזקה לכיוונים מסוימים, כיוונים חומריים, אז צריך באמת להרים דגל מאוד חזק, כן, עם אנשים, יראו. אם אנשים יראו, תראו לכם שהציבור רואה את זה בן אדם שהוא מתענה כל שני וחמישי, אז זה עושה משהו לכולם. אם יש דור שהוא שטוף באכילה, אז אם הוא רואה בן אדם שצם, הבן אדם עצמו יכול להיות שיכול להסתדר, יכול, בריא, טוב, מאוזן, לא צריך לצום. אבל כיוון שכל הדור הוא באווירה כזאת, אז זה מרפא את הדור. לפעמים הרפואה היא לא אישית, היא רפואה לדור. ככה הרב זצ"ל מסביר את למה יש כאלה שנהגו בחומרות יתרות. אז זה הצורך. אני גם באמת מסביר בדורות האחרונים למה יש גם קולות כאלה לאנשים. אנשים כאלה, זה אחד ההסברים. ככה בכל אופן מסביר הרמב״ם. אבל הוא אומר, מי שמסתכל על זה ומחכה את זה ולא מבין שזה תפקיד של רפואה, אז הוא טועה לגמרי. ואם יאמר אדם, אבל טוב, אני לא חושב שזה הדרך הנכונה, אבל אני גם חושב שצריך לנהוג על דרך הרפואה ככה. אז אומר לו הרמב״ם, זה גם כן אתה לא צריך. כלומר, כאילו יש שתי טעויות. טעות אחת שאדם חושב שמה שהחסידים האלה עושים זה אמיתי. אז זה לא נכון, זה רק רפואה. טוב, אז הוא אומר, טוב, אני אעשה רפואה כמוהם. כמו שהם מתאים לקצה אחד כדי להתרפא ולהתרחיק מהצד השני, גם אני אעשה כן. אומר לו הרמב״ם, וזה קראנו בפסקה האחרונה, שהתורה כבר עשתה את זה לבד. התורה כבר אמרה, הרבה מאוד איסורים שנגיד בענייני אכילה, ושתייה, שזה גורם לאדם להיות הרבה יותר מאופק. עוד יותר איסורים מעיני הרעיות, שזה גורם לאדם באמת הרבה יותר להיות קרוב לאיזון. וכן הרבה מצוות בעיני צדקה, שזה גורם לאדם שמתרחק מהקמצנות. כבר התורה עשתה את החשבון, לא איזה החשבון זה החינוך האלוקי. הקדוש ברוך הוא לא רק אומר לנו מה האמת, אלא אומר לנו מה הדרך להגיע אל האמת. והדרך היא גם להתחנך, היא גם להתרפא. ולכן, הרבה מהדרכות של התורה. נזכיר עוד דבר אחד בדמה הזאת, זה דבר מאוד מיוחד שהרב אומר בעין הים, בקשר לעניין האחרון שאמרנו, שהתורה היא גם מחנכת. נגיד את זה בצורה יותר שלמה, ש... שהרב אומר, למה ביקשו לגנות את ספר קהלת? זה אומר, שמה הכלל, כלומר הרב נותן כלל, מה היה ראוי להיכנס לכתבי הקודש? זה מעניין, שכתבי הקודש כתבו נביאים. לפעמים בנבואה ממש, לפעמים ברוח הקודש שנחה עליהם. אבל מי שהחליט מה יהיה בכ"ד ספרים, לכאורה זה כבר החכמים, נסתה גדולה, כבר בדורות אחרי. הם החליטו מה שייך לכתבי הקודש, הם החליטו סופית. יכול להיות שזה היה גם מאוד נמצא כבר באוויר, עבר כבר בצורה כזאת, אבל עדיין היו דברים על הגבול, כן? יש בן סירה שמצד אחד נראה מאוד קרוב, יש יהודית נגיד, חשמונאים אפילו א', לא רחוק, אבל את השני אמרו זה כבר לא. את השני, יש כמה, כתוב בגמרא, התלבטו על כמה ספרים. אז אומר הרב, מה ההתלבטות? זאת אומרת, דבר שנכנס לכתבי הקודש צריך להיות שלושה דברים. הוא צריך להיות מקרין את החזון של העתיד הכי הכי רחוק והכי עליון. הוא צריך להיות גם הדרכה הנכונה להווה. לאיפה שאדם נמצא בו עכשיו. וגם מראה את הדרך מההווה עד לעתיד. שלושה דברים כאלה. גם מתאים המוסר של ההווה, מההדרכה שלו, גם בין ההווה לעתיד, וגם, בוודאי שהוא שייך לחזון של העתיד העליון, הרחוק. זאת אומרת, קהלת חשבו שיש בו רק את, את הסוף. כלומר, לא היה להם ספק, הרב אומר, ודאי מתוך מבט, מבט של של אמון שהיה לחכמים בספר, אנחנו יודעים שתנ"ך, קהלת מהתנ"ך, אז איך בכלל הם התלבטו? זאת אומרת, הם ידעו שהספר עם קדושה עליונה, אבל הם חשבו, אולי הוא שייך רק לאנשי סגולה, אולי הוא שייך רק לחזון העתידי. אז יחידי סגולה צריכים ללמוד אותו, אבל זה לא, הגדולה של כתבי הקודש, שהם לא רק מדברים ליחידי סגולה, אלא יש בהם את כל הרמות. חיבו לה את התורה, כן. התורה זה אולי הכי בהיר. היא מובנת לכל ילד כמעט, לפחות מי שיודע לשון הקודש, עברית, ונזר שוב זכה מי שרגיל לבית המדרש, אז שגם העברית שלו היא לא עברית המצויה הישראלית, שלפעמים קצת היא שכחה חלק מהביטויים שמצויים במקרא, אנחנו מורגלים בהם, וזה כמעט כמו שפת אם בשבילנו, וכל שכן, עם פירוש רש"י וכאילוס וכו'. אז זה מובן כמעט לכל ילד, ומצד שני זה גבוה מעל גבוה, עד אין סוף כמה שאפשר להעמיק ולדרוש וגנוז, כמה שגנוז בזה. אז זה התורה, שהיא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. או סולם שמגיע השמיים ורגליו מגיעים ארצה, כן? יש לה את המקומות האלה. אבל קהלת חשבו שאולי הוא שייך רק ל... כאילו לשים אותו במדף של ספרי קבלה. מה ש... לא זוכר, אם היה הרבה שנים, אני לא מחזיק רגע עכשיו את הזיכרון, שאצל מור אבי זה היה בתוך... בארונית שם למטה, עם שתי דלתות מכסות, כמה זה היה המקום הכי מסקרן בחדר, כן, לראות מה יש שם, אבל זה המדף של ספרי הקבלה. אז אתה מראש יודע, כאילו, שמה... יודעים שזה דבר עליון, נפלא, אבל אין כל כך גישה. ויש, אז הוא כאילו חשבו באבמינה שצריך את קהלת לשים שם. עם הזוהר והמערכו וזה. מדרגות, כן, מתקופת הנביאים, אבל... ובסוף אמרו לא. כיוון שישבו ותרצו אותו. כי אמרו שיש בו סתירות. אז סתירות גורמות שאדם בהווה, לא יודע, נגד השמחה או ביד השמחה. איך מסתדרים? אז צריך, אחרי שישבו אותו, אז כבר ממילא הוא יכול להיות מדריך את ההווה, אז אפשר להכניס אותו לכתבי הקודש. עכשיו אני צריך בסוף להגיע גם לדברים שלנו, אבל שיכול להיות, אתם יודעים שנכון כתוב שאסרו ללמוד בשבת את הכתובים, כי חששו שזה ימנע את ההליכה לדרשה. כן, אז יכול, נכון יש דבר כזה? אז יכול להיות שבתוך הדרכה הזאת גנוז עוד משהו, שכאילו אומרים, הכנסנו, אבל עדיין מדרגות. את התורה תקרא פעמיים בכל שבוע חוץ מהשמיעה בציבור. וכל המרבה וכו'. ואם והכתובים, כן, זה כן חלק, אבל לא במקום הדרשה, לא במקום הפשט, לא במקום ההלכות, אבל כן, כן, לא רק יחידי סגולה, אבל זה כן קצת לשים במקום כאילו, באמת כמה לומדים פה קהלת בחברות, אני משאר אולי יש כאלה, פשוט לומדים את התנ״ך בחברות, אז הגיעו אולי גם לשם. כמה על זה קובעים, כן, בסדר, אחרי צהריים, קהלת. כל החורף, מה אתם חושבים, אפשר להעמיד בזה חורף שלם? לא, למה לא? כנראה זה לא בחינם. פחות נגיש. כאילו יש, גם אחרי האחריה יש מדרגות. יש דברים שהם יותר קרובים לנסתר בשבילנו. כמו מעשה מרכבה של יחזקאל, הוא יותר נסתר מאשר פרקים אחרים בספר, ואפילו תיאורים בתורה שמדברים על גילוי אלוקי, שהוא לא פחות עליון, אבל הוא לא נסתר, כן, הוא פחות נסתר, הוא פחות. טוב. אז זה באמת, התגלגלנו, אבל זה קשור לרעיון שאמרנו, שהתורה היא באה לא רק להגיד את האמת המוחלטת, אלא גם איך מעלים את האדם, המקום שנמצא בו, אל האמת. ולכן לתורה יש בה גם דרך הרפואות. היא יודעת את האדם עם חולשותיו, עם חסרונותיו בעולם הזה, ואיך אותו מקדמים. טוב. ממשיך, נחזור עכשיו לדברי הרמב״ם. אם יבוא האיש השחל בלא ספק, כאילו הוא שחל בגלל מה שהוא הולך לעשות, בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלה הדברים, כגון שיאסור האכילה והשתייה נוסף על מה שנאסר מן המאכלות, ויאסור הזיווג נוסף על מה שנאסר מן הביות, וייתן כל כספו לעניים ולהקדש. כי זה ממש שלוש הדוגמאות שהוא סקר, שכבר התורה עשתה בהם הרבה מצוות שהן בעצמם כבר נוטות את האיזון. אז הוא עושה איזה נוסף על מה שבתורה מן הצדקה והקדשות וערכים, יהיה זה עושה מעשה הרע, והוא לא ידע ויגיע אל הקצה האחד, ויצא מן המצווה לגמרי. כן, הוא הגיע אל הקצה של פרישות גמורה, שהוא, כמו שאמר רמב״ם כבר, וחזר ואמר, שהוא רע לא פחות מהקצה השני. ולחכמים, בזה העניין דבר, לא ראיתי מעולם נפלא ממנו, והוא בגמרא דבני מערבה, בתשיעי מנדרים, דיברו בגנות אותם מקבלים על עצמם שבועות ונדרים עד שנשארים כהן אסירים, ואמרו שם בזו לשון רבי עד בשם רבי יצחק, לא דייך ממה שעשרה עליך תורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. זהו העניין אשר זכרנו בשווה ולא תוספת ובלא חיסרון. ואגב כאילו הרמב״ם, אתם יודעים שאפשר את המאמר הזה לקרוא בצורה מאוד פשוטה כזאת, כאילו רואים איזה בן אדם ככה הולך קשה עם הדברים, אומרים, שמע, מספיק תקיים מה שכתוב בשולחן ערוך, מה, אתה צריך עוד דברים? והרמב"ם אומר שמי שאמר את המאמר הזה, זה בכלל דרכו של הרמב"ם, שמתוך שהוא בא והתבונן והעמיק לחקור אחרי העומק המחשבה והטעמים שיש בתורה, אז פתאום הוא שומע את המאמר הזה עם הד אחר לגמרי, כן? הוא אומר, מי שאמר את המאמר הזה, הוא כבר עשה את כל החשבון, כאילו הוא אמר, צריך את דרך האמצע, ושהתורה ידעה שצריך גם קצת להט... ונכון, אנחנו מבינים שצריך גם קצת להטות, והתורה כבר עשתה לנו את כל החשבון הזה באופן הכי מדויק, במשקל האלוקי. כל זה כבר חישבו לך. אז עכשיו תשמע מה שאומרים, לא דייך מה שעשרה תורה, כבר התורה עשתה את כל מחשבה, כל החשבון הזה, ושהרבה אנשים אולי הרבה חושבים ועסוקים בו, כל זה כבר התורה חישבה ועשתה כבר את ה... גבול המשועה. כמה צריך בשביל האיזון וכמה צריך גם בשביל הרפואה. וזה העניין אשר זכרנו בשווה, ולא תוספת ובלא חיסרון. כבר כן נערנו, אנחנו, שוודאי שהרמב"ם מדבר אולי מצד גם האופן של הדברים שהם מטרתם לתקן את תלמידות. ברור שיש בהם ממדים נוספים שהם תועלת לעולם, כאילו כל הדברים האלה שהתורה ציוותה הם גם, נגיד ודאי בענייני הצדקות, הם גם בעניין העולם. מה שאמרנו, זה שהיא לא אמרה תשאיר איזה סכום בצד ואנחנו כבר נחליט מה עושים איתו, זה אולי אחד הביטויים שזה לא רק בא לתקן את להביא את התועלת, את התוצאה, אלא זה בא גם לתקן את האדם, שהאדם יהיה טוב, שהלמידות שלו יהיו טובות, שהאדם יהיה מכוון, שאדם היה מרופא מהחסרונות. והנה כבר התבהר מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שראוי לכוון על פעולות הממוצעות ושאין לצאת מהם על קצה משני הקצוות, אלא על צד הרפואה והעמידה כנגד בהפך, כמו שאדם יודע ממלכת הרפואה, אם יראה שהמיזוג, שמזגו השתנה שינוי מעט, לא יזניח, ולא יניח יכול להתחזק עד שיצטרך לרפואה חזקה בתכלית. ואם ידע שאיבר מאיברי גופו חלש, ישמרהו תמיד, ויתרחק מן הדברים המזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו, כדי שיבריז האיבר, או כדי שלא יוסיף חולשה. כן, האדם השלם, כן, אומר, אם אדם מרגיש, אני יודע, כאב בשיניים או כאב בזה, שילך לרופא ולא יחכה עד שהמצב יחמיר. כן, האדם השלם, ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום-יום. יכול שיראה נפשו נוטה להקצים לקצוות ימהר בריפוי, ולא יניח התכונות הרעות יתחזק בכפילת פועל הרע, כמו שאמרנו, כמו שזכרנו, פה הרמב"ם בעצם קורא לחשבון נפש. שאדם כל הזמן יחזיק בערנות, מה קורה עם המידות שלו, והאם הוא נוטה בעצם לצד אחד, ואז לדעת שזה לא, זה לא ייגמר בקצת, זה ימשיך עוד ועוד, אם הוא לא יבוא ויתקן את זה. וכן ישים נגד עיניו המידה הפחותה, אשר לא משתדל לרפא תמיד, כמו שהקדמנו, כמו אם מוצא שיש בתוכו איזו חולשה, אז כל הזמן נרפא אותה, הואיל ואי אפשר לאדם בלי חסרונות, כפי שהפילוסופים כבר אמרו, קשה ורחוק שימצא מישהו מוכן בטבע למעלות כולה המידותיות והשכליות. זה גם קשור למה שאמרנו, שהרם אמר שאדם בא באופן פתוח מצד אחד, והכל מושפע מההרגלים, אבל כן יש כנראה רגישות, כמו שאומרים, כמו שאדם יש לו בעיה תורשתית, אומרים איך נגיד, מסבירים מחלות, גם גופניות, גם נפשיות. אז שהרבה מהמחלות יש להם סיבות תורשתיות. אבל מצד שני, יש סיכוי שהם לא, הם לא יתפרצו אם האדם לא יעשה דברים שהם מעוררים את המחלה הזאת. אז זה לפעמים באמת חוכמה גדולה להיות רגישים, שאם האדם ישמור על עצמו נכון, אז גם דברים שיש חולשה אליהם, הם לא יתעוררו, ויכול חיים שלמים לחיות בלי שזה קלקול, זה יבוא לידי ביטוי. מאוד נכון גם ברפואה. אומרים שיש מצבי משבר, בדוגמה מאוד חזקה שהיא קשורה למה שקוראים הלם קרב, כן? זה שאם בן אדם נכנס לאיזשהו לחץ מאוד מאוד גדול, זה קורה במיוחד בשעת מלחמה, אבל יכול להיות אולי גם מצבים מקבילים לזה, אז זה עלול פתאום ליצור אצלו איזשהו דיכאון מתמשך, פוסט טראומה, כל מיני ביטויים שנותנים לזה, אבל בעצם שזה די משתבש לו האיזון, כן? הוא אחר כך הרבה שנים חי לא באותו איזון, באותה בריאות, לפני שהוא עבר את המאורע. עכשיו, יש הרבה אנשים עברו את אותה חוויה, לא כולם מגיבים אותו דבר. למה? תורשה. לא יודע, תורשה אם זה המילה המדויקת, אבל כאילו, ההכנה הטבעית. אז יש כאלה, למרות שזה נורא קשה, יש כאלה עברו שואה ונשארו די בריאים, יש כאלה גם עברו מלחמות, מלחמות קרו דברים מאוד לא פשוטים, נשארו בריאים. כאילו נשאר איזה זיכרון, נשאר איזה כאב, אבל זה לא ייבט את כל ה... זה. ויש כאלה שכן. למה? אז כנראה יש רגישות מראש. אבל גם הם, אז נגיד, יאמרו הרופאים, יאמרו אנשי הרפואה, שלמשל, היו תקופות במדינת ישראל, שלא ידעו לטפל בהלם קרב, שלחו את הבן אדם הביתה, והמצב רק החמיר. אחר כך הבינו שאדרבה, צריך כמה שיותר מהר להחזיר אותו ליחידה, להחזיר אותו לתפקוד, להחזיר אותו לזה, ואז הבעיה תהיה בעיה זמנית, והיא לא תחמיר. ככה, לפי ניסיון, גילו את זה, שחקו את זה בעולם כולו, וחקו את זה גם פה. סערינו, יש הרבה ניסיון גם בדברים האלה. אז כאילו, גם מי שרגיש, אם אתה תדע לתפוס את זה בזמן, אם היה איזה פעם שמענו גם הרצאה שלפעמים זה אפילו אם מישהו נגיד עבר איזו חוויה כזאת קשה והוא יפגוש פתאום איזו דמות משמעותית, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות מחנך, הוא יגיד לו זה בסדר, באמת זה קשה, זה באמת לא נעים, אבל בעזרת השם, החיים ממשיכים, אנחנו עוד נראה גם דברים טובים בהמשך, אתה תראה, אנחנו נראה, כאילו הוא קצת שם לו את זה באיזה פרופורציות, אמרו לו, תשמע, אני יודע, אני מבין אותך וזה, אבל לא כל העולם נשבר, התמודדו, התגברו, לפעמים זה אפילו לא משהו שקרה לו, אבל הוא ראה משהו שקרה לאחרים. והחיים ימשיכו, ואנחנו עוד נהיה גם בשמחות, וכן הלאה, לא יודע, כל אחד מה שאלוקים נותן לו בפה. אז הם אומרים, הם אנשים שעוסקים בזה, שזה מאוד מאוד משמעותי. ודווקא זה שזה לא יהיה אחרי שבוע. מי שיתפוס אותו ראשון, כשהוא עדיין כזה, הוא יגיד לו את המילים הנכונות, בעיקר יבין אותו, ירגיע אותו, יגיד לו, שדר לו אופטימיות. כאילו, כי אדם אומר לעצמו, אם קרה כך וכך וכך, כנראה שהעולם הוא... כאילו, יש איזה קול כזה שהוא אומר ומחכה לקבל הוכחות, כן? קול פנימי. שבעצם העולם הזה כולו פרש, הכל גיהינום פה, רק עוד לא ראינו את זה. אז כשקוראים כל מיני דברים, הוא אומר, הנה. לפעמים הוא כל כך משתכנע, זה לא רק פה. משהו עמוק משתכנע, אז הוא כבר אומר, אז בשביל מה? זה בתת מודע, כן? אז בשביל מה לפעול, בשביל מה לעבוד, בוא נקרוס לתוך עצמנו, בוא נשען, נוריד את כל הפעילות, ניכנס קצת להיות צו כזה. אז אתה רואה אנשים, זה המצב הזה של סוג, כל מיני סוגים של דיכאון. אז אומרים, אבל אם תתפוס אותו בזמן, אז הוא כאילו אומר, אם קרה דבר כזה וכזה, אז הוא אומר ש, אבל יבוא המחנך, או ההורה, או אפילו החבר, ויגיד לו, קרה דבר כזה וכזה, אבל זה לא אומר שהכל נחרב, וזה לא אומר שאין סיכוי, וזה לא אומר שאין תקווה, וזה לא אומר שלא בעזרת השם, נמשיך הלאה, ועוד נראה הרבה דברים טובים בחיים, אז הקשר הזה, מעגל הזה, שהוא עלול להיכנס אליו, יפתח, ואיזה איש אחר. אז ככה אומרים, אז זה מאוד משמעותי. שוב, אתם יודעים. מפחיד לחשוב כמה זה קריטי, כן? אבל זה מובן החיובי, כן? כמה אדם יכול לסייע במצבים כאלה. כמה באמת שסיפרו בצוק איתן זה היה? לא, בצוק איתן כבר... בצוק איתן זה היה כבר גלגול שלי. אבל אולי בעופרת יצוקה. אז סיפרו על איזה... רב רונסקי, אז הוא היה עוד רב צבאי. צוק איתן כבר לא היה. רב צבאי, שיחיה שערך ימים, בבריאות. אז הוא היה רב צבאי ראשי, והוא ממש הסתובב בשטח, כמו הדרך המיוחדת שלו, שהוא לא ניסה רק לטפל בעניינים הדתיים המובהקים, אלא מאוד רק חשב שתפקידו זה גם לתת רוח ומורל וחיזוק ועידוד לחיילים. אז הוא הסתובב שם ממש כמה שיותר סמוך לזירת הקרב, אנשים נגיד יצאו, פגש אותם בזה, ויש כאלה, ממש יצאו מאיזה קרב, הרגע איבדו חברים, משהו כזה, אז ממש תיארו בכתבה בעלי צהל, זה שריונר יצא משם, ופתאום מגיע כמו מלאך השם, הרב רונסקי גם, מי שמכיר איך שהוא, זה נותן לו את החיבוק, נותן לו את הזה, וכמה מילים כאלה, כהן משוח מלחמה, אני חושב שאפילו הם שם בתחנה הזאת, אמרו, אולי זה היה... זה היה התפקיד של הכהן משוח מלחמה. כתוב שהוא דיבר לפני, אבל כנראה שגם צריך לשמוע אותו אחרי. טוב, אז כל זה התגלגלנו, אבל זה באמת המשל, זה חלק מהמשל שהרמב"ם מביא, שכשיש בעיה, לא לתת לה להתחזק. אז זה מאוד נכון ברפואת הגוף, אבל דוגמאות שהבאנו זה גם מאוד נכון ברפואת הנפש, הנפש הפשוטה, כן, וגם ברפואת המידות, מה שהרמב"ם מדבר עליה, שלתפוס את הדברים לפני ש... פותר מים ראשית מדון, כן, לפני שהמצב ילך ויחמר. זה מה שהוא אומר, אמנם ספרי הנביאים נמצא בזה בהם הרבה, אמר אין בעבדיו לא יאמין, ומה ידע כאילו דישה, ושלומר מר בסתם, כי אדם יצא לקברת שיעשה טוב ולא יחטא. אז כן, אז אם אלה יש את הסיכון הזה, את ההכנה הזאת גם לנפילה, וכמה חשוב בשלב הראשון לעצור את זה בזמן. וימשיך הרמב״ם, ופה אני חושב להגיד את זה בשתי רמות, הוא בא להגיד פשט נפלא בפרשה בתורה, אני גם כבר מפורסם, אבל גם לנסות להבין איך זה קשור מאוד למהלך שלו בפרק הזה. ואתה יודע, כי אדון הראשונים והאחרונים, משוה רבנו, כבר אמר לו, יתעלה, יען לא האמנתם בי על אשר מריתם, על אשר לא קידשתם כל זה. וחטאו עליו השלום היה שנטע אל אחד משני הקצוות במעלם, ממעלות המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטע אל הכעס באומרו שימונה המורים, נגדק השם עליו שיהיה איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל, במקום שאין ראוי בו הכעס, וכגון זה בחוק האיש ההוא חילול השם, לפי שתנועותיו כולן, ודיבוריו נלקחים למופת. ומקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה ועולם הבא. ואיך ייראה ממנו הכעס, והוא מפעולות הרע, כמו שבארנו, ולא יבוא אלא מתכונות רעות, מתכונות הנפש. ואונם אמרו בזה, מריתם פי, הרי הוא כמו שנבהר. וזה, שהוא לא היה מדבר עם אנשים המונים, ולא עם מי שאין להם מעלה, אלא עם אנשים שהקטנה שבנשיהם הייתה כמו יחזקאל בן בוזי, כמו שזרחו החכמים. וכל מה שיעשה, הוא יאמר, יבחנו. וכאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום, אינו מי שיש לו פחיתות מידה, וילמלא ידע שהשם קצף עלינו בבקשת המים, ושאנו יחסנו, יתעלה, לא היה כועס. ולא מצאנו מדברי השם, יתעלה אליו, וזה העניין לא כעס ולא קצף. אלא אמר, קח את המטה, והשקיטה את הידיו ואת בעירם. כבר יצאנו מכוונת הפרק, אבל איתרנו ספק מספקות התורה, שהרבה נאמר בו והרבה ישאל, איזה חטא חטא. וארוך מה שאמרנו, אנחנו על מה שנאמר בו, והאמת עורד דרכה. כן, אתם יודעים שאני חושב שידוע ששדל, אני חושב, אחד הפרשני אמר שכבר יש 13 פירושים, מה היה החטא של משה במי מריבה, ושאף אחד לא, מישהו אולי אפילו חוזר לרשי, והוא היה בדורות האחרונים, והרמב״ם קדמו הרבה, וכבר אומר שהרבה הרבה כתבו, נכון? שהרבה הרבה ניסו לפרש, שהרבה יישאל איזה חטא חטא, ותשווה, אומר, את הפירוש שלנו לפירושים אחרים, וכאילו, תשפוט, תראה שזה סברה ישרה בעזרת השם.
הוא שבאמת כעס או שהוא רק קרע, זה היה נראה שהוא כעס.
שאלה טובה. בלשון פה נשמע, לא יודע אם התרגום, אבל שנטע אל אחד משני הקצוות. נטע אל הכעס. עכשיו באמת, כמו שהוא אומר, יש את העניין, עצם העניין של המידות הלא שלמות, שזה אולי על השאלו קידשתיהם, אבל הוא שואל מה המרי? כי זה כאילו לתלות בהשם דבר שלא היה. לכן זה נקרא מריתם את פי. שההמון שבאמת החזיק משה רבינו וממש למד ממנו מכל דבר, חשב שבאמת יש פה איזה כעס מצד השם, ולא היה. ונראה להוסיף ולומר למה זה כאילו שאלה כל כך חשובה. בפשט אגב יש מקום לדון, האם באמת עם ישראל שם לא חטא, לא הייתה שם תלונה קצת מוגזמת, אבל הפסוקים כן מראים שהיה שם משהו, הם ביקשו מים. מים זה צורך. אני חושב שיש רש"י בפרשות בספר שמות, שמחלקים בין בקשה של דברים שהם הכרח, דברים שהם מעבר, שעליהם יש יותר קפדה, כאילו זה כבר יותר תלונה. כשמבקשים דבר שהם מוכרחים, אז זה... צריכים. הכרח לא יגונה. אבל גם כשמבקשים דבר שהם צריכים, אולי השאלה איך מבקשים. אבל נגיד שגם, נגיד אולי בצורה יותר, על פי דרך הרמב"ם, כבר השאלה היא לא האם יש קפדה עליהם, אלא כמה יש. וכלומר, ובזה אולי הוא מוציא כלפיהם כעס יותר ממה שבאמת היה, מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. ואיך זה קשור לכל הפרק? שיכול להיות שעמד בפניהם בדיוק השאלה שהיום דיברנו מקודם. אני רוצה להגיד, למדו ממנו משהו יותר עקרון. כמו שהרב אומר, הם לא רק למדו, הם לא רק סתם, הם אנשים רציניים, זה דור גדול, דור דעה, והם לומדים ממנו. הם חושבים שכל דבר, כן, כמו שאומרים, שגם גדול הדור עושה משהו שהוא לא בדיוק כמו הלכה, עכשיו נגיד יש לו תירוץ, הוא בחולשה. האנשים לא יודעים. הוא עושה משהו שכתוב שמי שחולה יכול בתפילה, הוא פטור, או שיכול לקצר, או שזה. אבל כל מי שרואה אותו, לא יודע את זה שהוא חולה נגיד. והם יודעים שהוא מדקדק בכל מעשיו. לפעמים אין לו ברירה, הוא חייב לעשות, להחמיר על עצמו, כי כולם מסתכלים עליו ואומרים, בטח הוא לא סתם עשה את זה, אז בטח יש בזה, נלמד מזה דין. בכל אופן, נחזור אלינו. עכשיו, מה הדין, לא רק לגבי אותו זה, מה הדין העקרוני שלמדו? אפשר להגיד שכמו בשאלה של המידות בכלל, אפשר להגיד שככה זה גם בחינוך. איך לחנך? זו שאלה שנדונה בכלל באוויר, גם בישיבה אצלנו עכשיו, בהקשרים, לחנך את הדור, להגיב לכל מיני חולשות שיש. עכשיו, מסתבר, אפשר כמובן גם להגיד סברה כיוון אחד, סברה לכיוון אחר. על פי הרמב״ם לפחות, על פי הרוח, הדברים פה, שצריך איזון. כלומר, מצד אחד צריך לומר דברים ברורים. צריך גם לשדר שיש גבולות, צריך לומר לפעמים מה לא. צריך להגיד שיש דברים שהם כואבים. לא הכל רק נחמה, וטוב, ונעים, וזה, כאילו, יש גם. לכם ש... אתה מישהי שבינתיים פרסם בספר שאני לא ממש מכיר אותו, אבל היא חקרה את התופעה של מה קורה לכמה אנשים ממשיכים בדרך. בני רבנים. כתב על דוקטורט, אבל לפני כן עשתה עם אם באותו תחום, ומה שהיא גילתה במחקר שלה, שאני אגיד אם אני צריך... מעבדה בשביל זה אפשר להגיד, וסברה ישרה, אבל למרות שגם הניסיון, גם שהיא בדקה הרבה מקרים, זה שבאמת, אם היה משבר ביחסים בין ההורה לילד, אז זה ודאי לא עזר לחינוך, כן? אבל אם ההורה, כדי שלא יהיה משבר, היה כזה נופת צופים ודבש כזה וצמר גפן, לא שידר שום דבר שאכפת לו ושהוא מאמין וזה, זה ודאי לא עזר. לא רק זה, יותר אולי אפילו היו תופעות של התרחקות וחלשות מכאלה שהיו ככה אוברקים, לעומת כאלה שהיו תקיפים, כן? לא פחות. אני כאילו אומר, בעיני לא רק תקיף אורך, אלא מה בסוף היה, היחסים טובים או לא. אני גם אגיד לכם בסוגריים את התקציר, את היצע שלי, איך לחנך, א', זה סייעתא דשמיא, ולא, יש בחירה חופשית, אי אפשר לתכנת את האנשים. אבל מה הכי עוזר? זה שאתה תאהב את השם, את התורה, וגם תאהב את הבן שלך. להגיד לו שהתורה חשובה, זה כבר כמעט מובן מאליו. לא, מה שלא תגיד לו, אתה תגיד לו, כי אם זה חשוב, אתה תגיד לו. אבל זה כבר לא העיקר. אם הוא רואה שאתה מונח שם, אבל גם אתה איתו ביחסים טובים, אז זה עובר. אם יש קצר, או ביחסים בין ההורה לקדוש ברוך הוא, או בין היחסים בין ההורה לבן, אז יש חשש שיהיה גם קצר בין הבן לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהוא יגיד, הנה, אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, כן? אבל מבחינת התרומה של החינוך, זה, בעניין הזה, זה החלק שהחינוך מאוד משמעותי. אבל בכל אופן, זה היה מעניין שמה שהיא גילתה, וגם בדור הזה, שכל כך נדבר על החלה, זה, שזה לא עוזר שאין דרך ברורה. זה מאוד חשוב דרך ברורה. יחד עם זה, כן הקשבה, כן הכלה, כן הבנה על הקושי, כן האמפתיה. אבל שיש לבן אדם אמת, הוא מאמין בה, יקרה לו. גם המשל זה כמו שאדם מחנך לדברים של דרך ארץ. עכשיו זה הם פשוטים, אף אחד לא מתלבט שהם חשובים. אבל גם בזה, אם הוא אדם רגיש, אז הוא מאוד משדר שזה חשוב, אבל הוא גם לא ידפוק בפטיש על מישהו שהוא לא... כן, תעשה שורי בית באנגלית, למה לא עשית? אתה מבין שאם הוא לא יחליט שזה חשוב, אז הוא לא יעשה. אז אתה גם מבין שצריך פה להבין למה קשה לו, ואיך נפטר אותו, ואיך זה. חשבתי זה חשוב, אבל תעשה את זה בדרכי נועם. אבל זה שאין ספק שזה חשוב, זה נגיד להרבה הורים יותר קל להבין. אני מביא את המשל הזה. יכול להיות משל טוב גם ענייני קודש. לפעמים לוקחים קל וחומר. מה דרך ארץ על התורה. בכל אופן, אז גם בחינוך צריך איזון. אם לא יהיה בכלל... דין, כמובן דין, יש אמת, יש דברים חשובים. רבם, אנשים אוהבים מוסר, ששמענו את זה גם במסגרת הזאת. אנשים גם, לא רק שזה פועל, זה אפילו עושה תענוג. נכון? נגיד הראש ישיבה, שליטה, יאסוף את כל הישיבה לשיחה מיוחדת, על דבר מאוד חמור שהוא רוצה לדבר. אז כולם יבואו, מה זה עם סקרנות, נכון? עכשיו נגיד, אם יב... כל אחד מקווה שלא ידברו עליו. אני בסוף, תופעה בעם ישראל, נרגעתי, כן? אז עכשיו אני יכול רק ליהנות, כן? כי זה לא פטיש עליו. המצד שני, אבל אתה נהנה, למה? כי יש עוצמה, זה, יש בנו משהו, לא יודע, צריך לנתח את זה. זה עושה לנו איזה... תחושה של עניין אולי, אבל גם של שחרור, גם של... אדם אוהב אמת, יש גם משיכה לאמת. של הצדדים חיצוניים המשכה, אבל גם הצדדים עמוקים. אז צריך שיהיה אמת. אבל יחד עם זה צריך אהבה, צריך נועם, צריך רחבות, צריך שדר שאדם יכול לצמוח ולגדול ולהתפתח, לפתח את כל הכוחות שלו, שזה חשוב ושזה יקר. צריך את האיזון. עכשיו, כיוון שגם בחינוך, מה נראה, שוב, הדור שלנו גם יש את הטעות ההפוכה, כי הוא כבר מאוד אידיאליסט לכיוון החמד והמכיל והזה, אבל עדיין, מה נראה יותר נתבעלי תשובה? לאן הם הולכים? אומרים שבאופן לא גלוי, אז שרב מינר פרסם סקרים, שיש לא פחות אנשים שהתקרבו פה בציבור התילומי מאשר ציבור החרדי. מביאים מספרים. רק תלוי, רב מינר. הוא לא עשה את הסקר, רק סיפר עליו באיזושהי הזדמנות. כמה הזדמנות. זה גם כל מיני סוגים של התחזקות, כן. אבל בכל אופן, למה אבל עדיין יש את הדבר הזה שנמשכים לשם? כי זה אמת, זה טוטלי, זה חד משמעי. אני הרגשתי שיש משהו בחיים ריק, בא מישהו צועק את זה, זה ריק. זהו, זה כיף לשמוע את זה, בא מישהו, משמע, הכל חשוב, גם מה שעשית, גם מה ש... רוצה לעבור הלאה. דור השני, אגב, הם מרגישים שזה היה קיצוני מדי. ידוע, יש עכשיו את כל הקהילות האלה של החוזרים בתשובה, שהם עושים חשבון נפש. שהם כן רוצים קצת גם לצייר, גם לנגן, הילדים שלהם יש להם קפיצים יותר מהחברה מסביב, יש להם אנרגיות, הם יותר עצמאים אולי כאלה, לא יודע, הם כאלה. אז הם בנו להם קהילות לחוד. אז בכל אופן, אבל אנשים נהנים מזה, זה מושך. אז אדם יכול לחשוב שאולי באמת צריך ללכת לקצה הזה. במיוחד אם הוא ראה אנשים גדולים דופקים על השולחן, אז הוא יגיד למה שצריך לעשות. וזה מה שקרה פה. אמרו, משה רבנו דפק על השולחן, אז ככה צריך לחנך. אז גם, כי הוא ראי, לא עשה סתם. אז ככה, כולם צריכים לחנך. על חזל אומרים לעולם יהיה אדם, על ביתן כהילל, ועד יהיה קפדן כשמר. אז מי ידפוק? אז כנראה התכוונו לומר, אל תדאג. זה תמיד יהיה מישהו. תמיד יהיו אנשים שיקרו על זה אחריות, או בגלל סיבות פחות עמוקות, או בגלל שיש נשמות גדולות כאלה, בכל דור. שהם באמת יודעים לעשות את זה נכון. ואם אתה מתלבט, אל תחשוב שצריך לעטות דווקא לשם. אתה תלך על האיזון. ואדרבה, אולי בחינוך, מעניין, שאם אנחנו נשמע את המשפט הזה של חז"ל, לפי הרמב״ם, שאמרו, אני ותן כילל ועלי קפדן שכשמיים, משמע שהמשיכה, למה לא תגיד, תהיה חצי. חצי יום אני ותן, חצי יום קפדן, לא כמותי, כן? תהיה בדיוק בשילוב כזה. גם אם אמת, גם מכין, למה לא אמרו, תיקח משנה, לא יכולים להיות. על מתן וקפדן, דתי לאומי, תורה ועבודה, למה לא? אז זה שהם חשבו שלא צריך להיות ככה, כן? או, לפי הרמב״ם יש הסבר טוב, כן? שיותר נוטים לקפדנות. היצר הרב מושך לשם, של המחנך. חניך, תלוי, כן? זה משהו מושך, אבל לא תלמיד, כן? אבל החנך עלול ללכת לשם. אז אומרים, תלך קצת לכיוון של הלל, כדי שלא תגזים לשם. והרב שם אומר, אנשים גדולים, זה כבר יש להם את השליחות שלהם, אנחנו לא מדברים על זה. אנשים גדולים גם מותר להם כביכול להיות בקצוות, כביכול. כי הם, כמו שאמרתי, למה יש חסידים? כי למה יש אחד שצם? כי כולם אוכלים יותר מדי, אז הוא צם, הוא לא הולך בדרך האמצע, הוא בא להזיז את כל הדור קצת לשם. ולפעמים אפילו יודע את זה. למה הקוצקר צעק? הוא אומר, כולם מלטפים, אני אצעק. אם כולם היו צועקים, יכול להיות שם לטף. יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות. יכול להיות שזה להתאים לו, כן. הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה שמסוגלת לצעוק. אז צריך לעשות את השליחות שלו בעולם. אבל הוא גם מבין שיכול להיות שאם האמן שכבר מספיק, אז הוא צועק בצורה אחרת, לא יודע. מה? הכותרת
זה היחס לחילונים, לא?
שמה?
שזה שהוא כל כך מכיר אותם, זה דווקא
מכיר. כי יש כאלה שצועקים, נכון. ואם לא היה אנשים אחרים שמקרבים, שצועקים, אז הוא היה צריך לצעוק יותר. נכון? אז הם, אנשים גדולים יכולים לבחור גם בדרך יותר חדה. אבל השאלה, מה הדרכה? מה הדרכה? אז פה, ממילא זה אולי מה שכאילו היה רע על משה רבן. שפה הוא בא כמחנך, אז הם יחשבו שאם הוא כעס, קדוש ברוך הוא כעסנו ואז מה? אז שבחינוך צריך לנטות לצד של הקפדנות. וזה כבר טעות בסיסית. כאילו, לפי זה קשור לכל הפרק הזה. זה הזמן שלנו נגמר? מה? חמש דקות. אז נראה, בוא נתאם את זה, עברי הרב, נתבשם מהם לפחות. הרב אומר, זה בשמונה קבצים, אני חושב שזה נמצא גם באורות הקודש ד' אולי. כל הכעסנות שבעולם באות מצד הדרכה, באמונה, בדעות ומעשים, וכל החסרונות המוכרחות, לי הסבלנות והקנאות שמה שהוא עושה בעולם, אף על פי שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה, כן, כתוב שתמיד חכם, מורדך, מורדת, מרדך בי, ובאים גם כן מחסידות חשובה ותארת לבב, מכל מקום אין זה מונע מתחשב עם הצד החסרוני שבהם, בסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן. וכל המבוקש של הקדושה היתר עליונה, יבוא לעולם בדרך שלום והדרכה מלאה נחת, שלווה וכבוד. אז כן, יש מדרגה אחת של הדרכה שיש בה יותר נטייה לקנאות, אבל המדרגה יותר שלמה זה נטייה של שלום, נחת ושלווה וכבוד. שוב, גם זה אולי כלול בתוך דברי חז"ל שהזכרנו מקודם. שורש כל זה הוא חטא ממריבה וכעסו של משה אמירת שמונה המורים, פירוש הרמב״ם, שהביאה הקעת הסלע, פירוש רש"י, במקום שהראוי להיות הרצון והפיוס והדיבור, ובתוכן ההופעה של הדרכה של אמונה ושל דיוקי תורה נתערב בשביל, לא מוגע מספיק, נתערב כוח הקפדנות, עד שאב ובנו והרב ותלמידו שמשווים בשער אחד ועוסקים בתורה, נעשים כואבים זה לזה. כמו עכשיו הרב מדבר לא רק על הסיפור של מי מריבה, אלא שגם באמת בהוראת התורה יש מושג כזה שנעשים כואבים זה לזה. ואם שמכל מקום מתווה בסופה, כתיב, ואהבה בסופה, אבל אין הרושם של האיבה הרעית הולך לגמרי בלי שום הפסד. כן? אז חברות הלומדים, לפעמים זה גם רב ותלמיד, או חברות המבוגר, אומרנו, יש חרו של קרוב, או כל מיני כינויים כאלה, ואומר את זה בלעת הלימוד, ולא כמובן מתכוון לכל הזה. איזה סברות עקומות אתה אומר, כל אחד עם הסגנון שלו. כולנו לפעמים נמצאים בזה, והרב אומר, בסדר, חז"ל אמרו, שזה הכל אהבה. אני גם לא יכולים לוותר על זה, אנחנו כרגע שם. אבל יש בזה פגם. ואת הפגם צריך, יש חזון שצריך לתקן אותו. תורת חסד היא תורת אלאלה, תורת הסוד המתגלה לישרים, על פי אליהו ביסודה בתבשמו כבר, והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום. כן, כאילו אליהו בעצמו, הרי לכאורה בהתחלה הוא בא במידת הדין, במידת הקנאה. קנו קינאתי להשם, אבל אמרו לו, לך ומשכת את אלישע בן שפט, נביא תחתיך. אי אפשי בנבואתך, שאומרים חז"ל, בגלל שהוא כל כך בעניין של כתרוג. אבל אותו אליהו הוא מלאך הברית של זה שמבשר שלום. להשוות את המחלוקות, לקרב, לא לרחק. הוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבינו, שישוב לדבר אל הסלע במקום ההקעה שעברה. כאילו, הפה היה אילם. אגב, אם נדבר לא דווקא, לא על הדוגמה העליונה של משה, שהכל הוא כמובן בדקות כפי מדרגתו, אבל על מתי מופיע קנאה, כעס, לעומת דרכי שלום ונחת, זה מתי שאתה לא מרגיש שאתה יכול לדבר. מתי אתה צועק? אם היית חושב שכשתדבר יקשיבו, אז לא היית מרגיש צורך לצעוק. אבל אדם צועק, וכל שכן מרים יד, שהוא חושב שאין מי שישמע לדיבור שלו. לכן יש קשר בין המילה אילם למילה אלים. כשיש אילמות, יש אלימות. אדם חושב שהוא לא יכול לדבר, אז הוא חושב שהוא צריך להרביץ. אבל אם הפה נפתח ואפשר לדבר, אז אפשר, אז לא צריך להשתמש בכוח של, לא צריך להשתמש בכוח. ושוב, העולם שלנו כן צריך גם קצת שבט, כן צריך גם זה. אבל החלום, ככל שמתעלים יותר ויותר, אז אפשר שהפה ייפתח ולא צריך להקות את הסלע. הסלע זה כאילו גם הלב של כל אחד ואחד. לא צריך להקות אותו, אפשר לדבר איתו. הוא נשמע, הוא יהפך לטובה. חושב שלא פעם מור אבי הזכיר את הדברים האלה, את הרוח שלהם לפחות, בפרשת חוקת, על כמה יש פה לימוד יסודי ומשל על כל דרכי החינוך.